הלו.
היי אבא.
היי בני, מה נשמע?
ברוך השם, מה שלומך?
ברוך השם, חם.
יופי. טוב, אתמול נמדד שיא קראתי באיפשהו בירושלים.
מה?
אתמול היה שיא החום מזה 118 שנה בירושלים. ובלילה...
אומרים, אבל אני רוצה להגיד לך מה שהם לא זכרו את מה שאני זוכר ב-118 השנים האחרונות. אני... אתמול סיפרתי זה, לפני ששמעתי על השיא של 118 שנה.
נו.
אני זוכר בילדותי, אבל לא כך ילד, זה ככה נער.
נערותך, כן.
נער, אני זוכר, בימים שאין מיזוג אוויר, ולא יודעים מה זה מיזוג אוויר.
כן.
ובימים שכשיש 35 מעלות חום, אז השמחה פורצת מאליה, אחרי שהמורה משתכנע לשחרר אותנו בשעה אחת.
כן.
וזה חם מדי. והלכנו ברגל עד חצי שעה לבית, מהבית, מהעיר לבית, ב-35-36 מעלות.
כן.
אז אני זוכר שיש שבועיים של גל חום אדיר, וזה הגיע לשיא, זה היה 43 מעלות. תשמע, זה היה חום אימים. זאת אומרת, אתה לא יכול לדמיין. אנשים היום לא יכולים לדמיין חום כזה. כי זה לא אותם 43 מעלות, גם אתה נכנס לאוטובוס, אתה נכנס לחנות, אתה נכנס לבית, אתה נכנס לאן, לא יודע
מה. ויש מיזוג אוויר ו-22 מעלות.
ועד שאתה מתחמם שוב פעם, ועד שאתה סובל, גם אם אתה יוצא מיזוג אוויר לחום הכי גדול, עד שאתה סובל לוקח זמן.
כן.
פה זה היום ולילה. תראה, גם היום דרך אגב, אני התעוררתי ב-5 בבוקר, שאלתי מה הטמפרטורות, וזה היה 31 מעלות.
אז זהו, שהם אמרו שבלילה... קראתי באותו כתבה, היה החום הכי גבוה שאי פעם נמדד בירושלים, בלילה.
אני אומר לך, ב-5 בבוקר 31 מעלות.
מה אתה אומר? טוב, אבל לא חם כמו בביקה.
תשמע, ואז אני אומר לעצמי, אני לא מצליח להבין, אני שאלתי גם על יואב, איך חיים בטירת צבי?
במזגן.
היום יש מזגנים, אבל פעם לא היה מזגנים.
כן. איך אז חיו? כן, לא ברור.
אני הייתי פעם, אבא שלי, הייתי בן 16. לקחו אותנו, נסו, לקחו אותנו, אני זוכר, והיה מעץ. לקחו אותנו לסיור בדבר שנה 61. עוד לא היה עיר ערד, לא היה כביש לערד, לא היה כלום. זה היה כמובן מעבר לגבול, שהיה לגבול. נסענו מבאר שבע בג'יפים. בחולות, במדבר, איזה מדבר, אתה לא יודע מה זה. הגענו למקום שהיו שם שני צריפים. אז אמרו, פה מקימים עיר.
כן.
איזה עיר? ערד. פה הולכים להקים ערד, עיר מתוכננת, עיר שיש שם רק אנשים טובים.
כן.
אנשים ש...
ואתה חשבת איך יחיו במזג אוויר הזה.
זה מקום מאוד בריא, בשביל חולי אסתמה וכאלה, יש יבש.
כן, זה נכון?
ושם ירדנו, זה נקרא מעלה יאיר.
כן.
בג'יפים.
כן.
ירדנו לים המלח. באותם ימים, בים המלח, לא היה כביש. אל תשכח שחצי מים המלח, מעין גדי בצפונה, היה בירדן.
נכון.
לא יכולת לעבור את זה שם.
כן.
וירדנו לים המלח.
כן.
בחצי הדרך בין דרום ים המלח ועין גדי.
כן.
ירדנו בבד, זה היה כאלה מורדות, אתה לא יכול לדמיין, זה היה מסע מדהים שהיינו שם. חום אימים היה, והיה לפעמים יצאנו מהג'יפ, היה כזה מורד תלול, שאתה יודע, אתה עמדת מהצד, ואחת הנהג היה לו אומץ עם הברקסים, הוא ירד למטה, ואז רצנו למטה ונכנסנו, המשכנו. זה היה מסע אדיר. קראו לזה מעלה יאיר, השם הזה יאיר, איזה קצין בצבא שנהרג שם באזור.
כן.
והגענו למטה לים המלח. לא היה אז כביש בין סתום לעין גדי, בין דרום ים המלח לעין גדי. תאר לך שלעין גדי, במשך שנים שיזלו אותם בשנת 53, אני חושב.
כן.
איך היו מגיעים לעין גדי?
אין לי מושג.
הם היו עולים על סירה בדרום ים המלח ונוסעים צפונה.
אה, באמת?
לעין גדי. כן?
לא היה דרך בג'יפים להגיע או משהו
לא
כזה?
היה, אולי ג'יפים כן, אבל לא היה דרך להגיע לעין גדי. היו נוסעים בספינות לעין גדי.
אז הם היו ממש מבודדים.
כן,
אני מניח שזה לא כל יום יצאת משם בספינה.
אני מסביר לך, בשנת 61 הייתי שם כשסללו את הכביש.
מה אתה אומר?
בשנת 61.
מה אתה אומר?
וסללו שם...
לא ידעתי את מה שאמרת עכשיו.
אנחנו הגענו למחצית הדרך בין, כאילו ברבע התחתון של ים המלח, אתה מבין? היום כבר אין ים המלח שם, אבל...
כן.
בין גדי לסדום.
כן.
שם בחצי הדרך היה
שם. אז היה שם ים המלח?
הכל היה ים המלח, עד הדרום, הכל היה ים.
כן. גם החלק הדרומי של הים, אתה זוכר אותו בתור מים כזה, לא בתור...
לא, בטח, אתה לא זוכר את המפה של ים המלח עם הלשון של ים המלח.
את המפה אני זוכר, אבל אני לא זוכר שראיתי את זה ככה באמת אי פעם. גם לא בשנות ה-90 לא ראיתי את זה ככה. אני זוכר שהייתי שם, אבל זה היה ככה מיובש החלק התחתון.
לא, שום דבר לא יבש, הים היה, ולהגיע לשם היה מאוד קשה, היה כביש שברצו חיל ההנדסה שירד מדימון על ים המלח, לא היה גם כביש, לא היה כלום. זה היה נורא והיום, תשמע, היו תנאים שקשה להאמין איך שאנשים חיים. כן. ובנו שם את הפועלים של מעץ, קראו להם חיות הנגב, כמו שהיה חיילים גם, זה חיות הנגב. כן. אלה אנשים שבנו, תחשוב על אנשים שבנו את הכבישים, כן. מצפה רמון לאילת.
כן. בידיים.
מה זה, תשמע, באיזה שנים, לא היה כלום, כן. כלום. וזה לא יום, וזה לא שבוע, וזה לא חודש, זה שנים. כן. איך הם גרו? אז אני זוכר שהגעתי למחנה שלהם, שם בזה, זה היה כזה מין מחנון, היה אוטובוסים משנים של דן, אני לא יודע מה, שהוציאו מהם את הקרביים את הזה, הגררו אותם, וזה היה הצריפים שלהם, והיה להם, לא היה דוד שמש הזה, היה מיכל מים על הגג, זה היה המים מיכל שלהם, ושם הם, ככה הם חיו, שבוע ושבת היו נוסעים הביתה.
כן.
וזה יהודים בני 40, 50, אתה יודע, ולא היו פרנקים, היו כולם אשכנזים, פולנים, כאלה, רומנים,
יותר. כן, זה לא היה...
כן, כן, כאלה. בקיצור, היינו שם, סוללים את הכביש, איך סוללים כביש שם, איפה יש זפת, איפה יש זה? היה שם תנור ענק, והיה שם...
שיחמם עוד קצת.
נסיון, שהיו חושבים בסלע, בערים שם, היו תוכנים את זה, שופכים פנימה, עושים איזה זפת. והמסעית אותה נכנסת מתחת לזה, שופכים את זה, וזה הנוסע קילומטר שתיים, ושופכים את זה, ואז היה מחבש שהיה עובר...
שמע, איזה חום, איזה חום זה יכול להיות דבר כזה.
שם, תשמע, אותו יום נסענו, גם המשכנו הלאה, אחר כך, בלי כביש, זה הדרך, לעין גדי. בעין גדי מדדו אז 52 מעלות.
מה אתה אומר?
52 מעלות היה שם.
כן.
אנשים שם עבדו בכאש, זפת רוטה.
והם המשיכו לעבוד.
מה זה המשיכו? אנחנו ישבנו בחדר האוכל, ישבנו באוטובוס, הוא נקרא חדר האוכל.
כן.
ישבנו עם מנהל העבודה.
כן.
והוא מספר לנו, אני זוכר את הסיפור היום, כמו היום, ישבתי איתו בשולחן.
כן.
הוא אומר לפני, לא זוכר כמה זמן, היה נחש צפה. היה בחדר האוכל, פתאום נכנס נחש צפה של ים המלח.
כן.
הוא ראה אותו, והוא דקר אותו בסכין, אבל הנחש קפץ עליו ונשך אותו באזרוע.
כן.
אחרים הרגו אותו.
אבל עכשיו צריך לטפל בו.
מה זה לטפל בו? איך מגיעים משם?
כן, זה מה שאני אומר. כן.
קודם כל החברים שם אומר, חתכו לי את היד כדי לשפוך את הדם החוצה.
כן.
יש הצער, אומר, דם שחור יצא.
מה אתה אומר?
הוא אומר, ואז לקחו אותו באיזה קומנדקר, באיזה ג'יפ, לא יודע מה, לקחו אותו דרומה, הרי עד שם היה להם כביש, אתה מבין?
כן.
לקחו אותו דרומה, עלו עם זה לכיוון בר שבע, שעות, חצי יום עד שהגיעו לבר שבע. בית חולים סוף כבר היה אז, שם אותו בית חולים, והוא היה, אמרו, אם הוא יחזיק מעמד שבוע, אז הוא יצא מזה. 24 שעות, רק זה. הוא היה בלי הכרה, הוא היה מצב נורא.
כן.
ואז הוא התעורר, לאט לאט, הוא היה משוצח בכל הגוף. אז הוא אמר, אני הייתי 4 שנים באושוויץ. היטלר לא הצליח להרוג אותי, אז הנחש הזה יהרוג אותי.
וואו, קשה לדמיין שבן אדם כזה היה באושוויץ, ולשם...
היה ב-50 פחות או יותר.
מה אתה אומר? איזה תנאים, אתה יודע?
תחשיב לי. שנים כבר היה, תשמע, זה 61, אנחנו מדברים 15 שנה אחרי עוד.
כן.
בקיצור, הוא היה שם, ולאט לאט עשה, אתה יודע, שיקום וזה, הוא מראה לנו, אתם רואים, הוא מרים את הידיים שלו, הוא מרים ככה עד לגובה, הוא לא מרים את זה למעלה, אלא עד לגובה החזית שלו,
כן, כן.
אתה רואה? לעבודה, והוא בא לעבודה, והוא חזר לעבודה, והוא שם.
כן.
היה לעבודה, וכל יום הוא מרים את הידיים עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. אלה אנשים ככה הם חיו. ואתה שואל את עצמך, איך הם חיו ככה? תראה איזה טמפרטורה הזאת.
כן.
זה לא מקפר, תראה לך בלילה זה 35 מעלות.
כן, כן, אני יודע, אני מבין. זה דבר שלא יאמן, וזה גם דבר שאתה חושב על זה, אם זה לא היה הם, אז לא הייתה מדינה. כאילו, אם הדור כולו לא היה כזה, אז לא היה מדינה.
זה היה כאלה, זה היה מצבים בלתי, אתה יודע מה, והיו נגיע בשעיות של הפוספטים, אני זוכר, מק דיזל,
כן.
היו נוסעים, היו מעלים פוספטים, מעלים את נוסעים את זה לחיפה, לא היה אשדוד.
כן.
תשמע, אתה יודע איזה כביש זה היה לעלות משם עליה.
לא, לא היה נמל באשדוד אז?
לא, מה פתאום.
אז למה, אבל היה בתל אביב, או שגם שם לא היה?
אולי בתל אביב, אולי לחיפה, הביאו את זה לחיפה.
כן.
אתה יודע מה זה עליה, המסעיות הענקיות האלה, לא היה מזוג אוויר במסעית. כבישים קצרים, עולים, עולים, אתה יודע את העליות האלה?
עם צווישנגז.
מה?
עם צווישנגז.
מה זה צווישנגז? זה מה זה עבודה זו הייתה? ואנשים גרו שם וחיו שם.
תשמע, יואב בבסיס שם, ברגע שהם דווקא, הם כמוך בבית ספר בעיר, ברגע שהם מגיעים לאיזשהו חום מסוים,
נכנסים למזבור.
אז זהו, הם לא, לא מתאמנים. וזה קורה, בקיץ שם הרבה. אז
כל הזמן יושבים בזה?
לא כל הזמן, אבל כל יש איזו הגדרה צהלית כזאת של עומס חום. וזהו, ברגע שזה, הם מפסיקים את כל האימונים, אז בצהריים, תכלס, כמעט בחלק גדול מהימין, אז אתה יודע, בין 11 ל-2, אז יש הפסקה. יושבים ב... באולמות, יש שם מזוג אוויר וזה, וזה זה, אבל זה חום עם מה הוא אומר שם.
מה הוא אומר? איך קשה לו?
לא כל כך. הוא כזה, אתה יודע, הוא נכנס ל...
קשה לו, אבל הוא מתמודד עם זה.
כן, הוא נכנס, הוא... כשאתה בצבא, אז... כשאתה משלים עם זה שאתה בצבא, אתה יודע, כשאתה... אז זה, 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 ככה עושים, וזהו. אבל וגם הם מאוד מאוד, הצבא הוא שונה אפילו מימי, בטח מימיך, הם מאוד מאוד דואגים לזה שהחבר'ה ישנו ואוכלו מה?
מצחיק אותי ישנו, לנו לא נתנו לישון בשום אופן, לא היה מינימום שעות, לא היה כלום.
אז הם כל לילה, כל לילה ישנים 7 שעות. ביום רביעי הם קמו בבוקר, ב-5 בבוקר, יצאו למטווחים, בניינים, ובלילה הם עשו איזה מסע, ובבוקר גמרו את זה ב-4 בבוקר, ואז הם, 5 בבוקר, אז הם אמרו סליחות, והתפעלו, הלכו לישון ב-6 בבוקר, ו-7 שעות מתקליות הם קיבלו, לא העירו אותם לפני 2 בצהריים. אתה מבין, כאילו, אפילו בזמני זה לא היה ככה. ואוכל דואגים שהם יקבלו כמו שצריך, וזה, יואב הוא יותר מ-1.90 מטר, אז הוא מקבל 2 מנות. וכל מיני דברים כאלה, באותו לילה, ביום 5 בבוקר, בשנת בוקר, הם היו באיזה מסע כזה, ואיזה נהג המר, המר זה תדע מה זה המר. לא?
מה, מה עם המר?
הם היו שם בבסיס, או ליד הבסיס, ליד המטווחים, הם הלכו בצד הכביש, במסע כזה.
כן.
ויואב היה כנראה קרוב למדרכה, קצה המדרכה או משהו, ונהג המר, המר זה מין ג'יפ ענק כזה.
אני יודע.
כן, אז הוא כנראה היה בפלאפון, וכמעט דרס את יואב. הוא עצר בשנייה האחרונה, ונגע לו ברגע. עכשיו, אתה יודע, יואב עצר, הוא לא שם לב, הוא לא הבין שמשהו יש שם איזה גודל של מאורה, משהו קרה. המשיכו ללכת וזה, ואחרי שעה באו אליו הממפי והממם, ודיברו עם יואב. ודיברו איתו ורק לוודא שהכל בסדר וזה, ואת ההוא העליו למשפט ולך תדע מה יקרה איתו בכלל, את הבחור הזה שנהג באוטו.
יכל לקבל שבועיים גימילים.
כן, זה מה שאני ישר חשבתי, אבל אתה יודע, לפעמים מצב כזה, אתה לא, אבל הפואנטה שלי זה שהצבא מאוד 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 כל ערב כל ערב הם מקבלים, כל לילה הם מקבלים שעת תש, מה שנקרא, שבתכלס המשמעות היא שמקבלים את הפלאפונים שלהם, אבל כל לילה הם מקבלים את הטלפונים ומדברים ומדווחים הביתה והכל בסדר ולא בסדר, ומדברים כל אחד זה עם החבר שלו, עם החברה שלו וזה, והצבא מאוד מקפיד על הפקודות האלה, המפקדים הם מאוד מאוד, יואב מאוד מתרשם מהם, וזהו, מה אני אגיד לך, אני חושב שהצבא מאוד מאוד מסודר היום, מאוד, רווחת החיילים היא מאוד חשובה לו, ואני מדבר פה על חבר'ה בחיר, אני לא יכול לתאר לעצמי מה קורה לג'ובניקי, אני מדבר פה על חבר'ה בכפיר, בחטיבה הכי כאילו, אתה יודע, יש לו נעליים אדומות, בכל זאת. זהו. עכשיו כנראה הצבא חוזר, אבל נורמה, הם החליטו שלא, כבר לא עושים סגר, אז מעכשיו הוא יהיה אולי כל שבוע בבית. למרות שלך תדע, עכשיו הכל משתנה עוד פעם. זהו.
עשה הכל טוב לו, זאת אומרת, הוא מתמודד.
להגיד שהוא כאילו נהנה, אני לא אגיד, אבל זה לא איזשהו, הוא לא, לפחות ממה שאני מתרשם, זה לא, הוא לא מרגיש שהוא עושה משהו שמעבר ליכולתיו, אתה מבין? זה לא... הוא גם, תשמע, יואב שלי הוא מאוד חברמן, מאוד מאוד חברמן.
אני רואה את כל הסרטונים שלך.
הוא מאוד, הוא שם המנהיג החברתי.
מה שלחת? אני לא הבנתי, רואים שם שלומדים תורה ב...
הוא שלח אתמול סרטון כזה, כל סוף שבוע הוא שלח סרטון.
אני אשלח לי אותם.
אני שולח את זה ל... אתמול באמת לא שלחתי. אתמול לא שלחתי בכוונה, כי הוא איבד את הכיפה שלו, והוא עשה את הדבר הזה בלי כיפה, אין לי כוח לעשות את השיחות האלה עם כולם. אבל אני אשלח לך. בקיצור, אז הוא עשה את הסרטון הזה. עכשיו, המטרה הרשמית של הסרטונים האלה, זה כאילו לדווח לישיבה מה קורה. הלו?
כן, כן.
אז הוא עשה את הסרטון, ומיד אחרי זה הוא שלח צילום שמישהו בישיבה צילם, מישהו ישב עם המחשב שלו, אם תסתכל על התמונה, רואים אותו, הוא מסתכל על הסרטון הזה על רקע בית המדרש. אתה מבין, הוא שלח את זה ליואב, יואב שלח את זה אליי, שלחתי את זה לכולם. מבין, אז זהו, אז... עכשיו הוא בבית, והוא בסדר גמור, זה, מי שעובר את דברים לא פשוטים, זה, כי הם לא באמת לא פשוטים אובייקטיבית, אבל לא פשוטים סובייקטיבית, זה יעל דווקא. משגעים אותה, והיא לא יודעת מה כן, מה לא, היא כבר איבדה שליטה, כל רגע מציעים למה...
מה משגעים אותה עכשיו?
אז אין לי כוח כבר להסביר, ביטלו לה את האמריקה, ואז אמרו לה, טוב, תחי שוויץ. אז בסדר, היא לא ככה תלכי שוויץ, אבל אוקיי, ואז האם היא זיכרון מנחם? אז היא ביטלה את זה. אז היא אמרה לה, אז זאת היא מהארגון, הבת עמי, היא אמרה, אני צריכה תקן, אני תקן, אז אני, לא, אז היא אמרה, תדע נא, אנחנו ניתן לך כאילו החודש, ספטמבר, עדיין בשירות לאומי, למרות שלא תעשי שירות לאומי, ובינתיים נמצא לך תקן. אז היא, הבת שלי, אמא שלה, היא לא יכולה לשבת ולא לעשות כלום.
זה
נחל
המדרשה.
אז היא שאלה את את האחראית, אז אני יכולה ללכת למשל למדרשה, ובחודש הזה, אז היא אמרה כן. אז היא אמרה, אוקיי, אני אלך למדרשה, אז נהיה שם החודש, בינתיים נחפשו. אם זה מוצא חן בעיניי, אני אשאר במדרשה, אם זה לא, אז אני... מצוין. אז היא הלכה למדרשה, יומיים אחר כך מתקשרת אליה, היא אומרת, התפנה מקום, יש איזה תקן בשלווה, וזהו, ואת צריכה ללכת לראיון ביום שני הקרוב. עכשיו, היא לא יכולה, ביום שני, עכשיו, לא... זה לא שיקבלו אותה, היא ראיון. עכשיו, ברגע שהיא יוצאת מה... קפסולה שלה, היא לא יכולה לחזור.
כן.
בזה, והיא לא רוצה כל כך את השלווה הזה, אבל היא גם לא בטוחה בכלל שתתקבל, היא תבוא לראיון, היא לא יודעת מה, מי, אולי לא יקבלו אותה, אולי לא ימצא חן בעיניה, מי יודע מה היא. אבל אז היא כבר לא תוכל לחזור לישיבה שלה. אז בקיצור, ואז היא אומרת לה, תשמעי, סיכמנו שאני אמרתי לך שאני הולכת חודש, היא אמרה לה, אני הולכת חודש למדרשה, ואחרי זה, אז היא אמרה, לא, הכוונה היא רק בינתיים, אז היא אמרה, הקיצור, אז היא לא יודעת, מצד אחד היא מפחדת, היא כל הזמן מפחדת שהיא תפספס משהו במשהו שהיא, מה שהיא לא יכולה לבחור, יש לזה... כן.
שאלו על זה מקום טוב.
כן, אני לא יודע, אין לי מושג, אני לא יודע מה דברים האלה. כן, זה מקום טוב, אבל זה לא תפקיד שהיא רוצה, היא גם לא בטוחה, אולי היא רוצה להישאר שנה במדרשה, היא החליטה שהיא, היא גם, היא, יעל, ברגע שהיא עושה משהו, לא משנה מה היא עושה.
אז היא מתמסרת לזה.
אז היא עושה את זה עם כל הלב, היא מתמסרת לזה לגמרי, אבל נורא נורא קשה לה, קשה להסביר את זה, יש לנו נרטיב, כאילו, אני נוסעת לאמריקה, אז זהו, ועכשיו כל שינוי היא לא גמישה, אתה מבין? ההתמסרות באה על חשבון הגמישות. אז היא צריכה לבנות לעצמה עוד פעם בלב איזה סיפור, קשה להסביר את זה, היא בונה לעצמה איזשהו סיפור, למה זה הכי טוב וזה מה שהיא רוצה, זה מה שהשם רוצה וזה יתעשה הכי טוב.
איך היא מרגישה במדרשה?
אז היא כולה, היא הייתה שם יומיים, שלושה, היא עוד לא יודעת מה להגיד. כולם שם, כל הבנות שם היו שם, או כמעט כולם, היו שם שנתיים שירות. כבר, הם אחרי השנה השנייה. והיא לא בטוחה. היא לא בטוחה אם היא אוהבת את זה. היא אומרת לי, תשמע, יש שם שתי סוגים של קבוצות. יש שם קבוצה שיותר מתמחה בלימודי גמרא. יש שם קבוצה שיותר מתמחה בלימודי... אתה יודע, אמונה ומחשבת ותנ"ך וכאלה, היא בקבוצה השנייה הזאת. והיא אומרת, אתה יודע, היא אומרת לי, אבל תשמע, אני יודעת מה שאני יודעת, ואני לא יודעת אם זה כל כך רעיון טוב שאני אתחיל לבלבל לי את המוח, היא אומרת לי. עם כל מיני אמונה, כן אמונה, לא אמונה וזה, אני לא בטוחה. מצד שני, היא כבר שמה, והיא... היא גם מרגישה, תאמין, הרי מה יכול להיות, היא עכשיו תלך נגיד ביום שני, זה לא ימצא חן בעיניה, או שהיא לא תמצא חן בעיניהם, ועכשיו מה? אז עוד פעם משהו אחר, אתה מבין? היא לא מצליחה להיצמד לאיזשהו כלום. זה כבר חצי שנה ככה, שכל דבר בספקות כאלה, ושום דבר, היא לא רואה שום מסלול, זה מה שהיא זקוקה, היא זקוקה לעצמה, למסלול ברור, נורא קשה לה עם הקורונה עצמה בגלל זה. היא זקוקה למסלול ברור, היא זקוקה לזה שהיא, כאילו, עכשיו תגיד לה, לא משנה מה שהיא תבחר לעשות.
תקשיב לי, אני לא יודע אם זה עוד ריאלי, אם זה לא מוכר מדי. תלך ללמוד.
תלך לאוניברסיטה, אני יודע.
שתלך ללמוד, תגיד לה, תקשיבי לי, יש לזה חסרונות, לעומת שירות לאומי שנה שנייה, לעומת מדרשה, כי יש, הרי היא רוצה ללכת כל הדברים האלה כי שזה יתרונות מסוימים. אז מבחינה הזאת יש לך חסרונות, אבל תקשיבי, זה יכניס לך למסלול, וזה מה שאת עושה. יואב הלך לצבא, הוא לא כל כך עשה את זה בדיוק, אבל הוא צריך לעשות את זה, אז הוא עושה את זה, גמרנו. יותר טוב, פחות טוב, חם, פחות חם, הוא עושה את זה. זהו. גמרנו, זה מה שאני עושה עכשיו, זה לא שאלה אם אני... עכשיו, את רוצה הרי ללמוד, את רוצה ללכת, תראי, משגעים אותך, המערכת לא מאפשרת לך, גם המדרשה את לא בטוחה בעצמך, גם שאלה ואת לא יודעת, בוא תלכי מסלול, תגידי, אורגי, זה המסלול שלי, דבר איתה בכיוון כזה, תלך וחבל על השנה הזאת, פשוט חבל, ואתה אמרת לה גם כזה, אתה אמר לה מאוד נכון, השנה זה יהיה קל, בהגדרה. חודשים לא, כמו שתראה, כמו ש...